אנחנו יודעים שבסיום פסח היה נס גדול של קריאת ים סוף. הים נקרע ובני ישראל הלכו בתוך הים ביבשה. ועל דרך זה כתוב שבגאולה האמיתית והשלמה הדבר יחזור על עצמו. יהיה עוד הפעם משהו דומה לקריאת ים סוף, אבל הפסוק שמדבר על הגאולה העתידה, נביא ישעיהו שמדבר על הגאולה העתידה, אז הוא אומר שיהיו שינויים ממה שהיה בקריאת ים. מה היו השינויים? יש שתי שינויים בולטים. שינוי אחד שהוא כותב שזה לא יהיה שהים יקרע, אלא כתוב שהנהר יקרע. שינוי שני, שאם הים נקרע ל-12 גזרים, שעברו 12 השבטים, אז הנהר העתידי יפתח ל-7 גזרים ולא ל-12. כלשון הפסוק אצל הנביא ישעיהו, אומר והניף ידו על הנהר בעים רוחו, עים רוחו זה בכוח רוחו של הקדוש ברוך הוא, אז הניף ידו על הנהר, ויקאו ל-7 נחלים. ויקאו, זאת אומרת, הוא יפתח אותו ל-7 נחלים. אז אנחנו צריכים להבין מה טעם השינויים הללו. למה... מה זה אומר ולמה... זה הפשט בפסוק של המילה. אז מה השינויים הללו, מה המשמעות שלהם? למה פה זה 7, בגאולת מצרים זה היה 12, למה בגאולת מצרים זה היה ים, ואילו לעתיד לבוא זה נהר, מה המשמעות? כדי להבין את זה, אז קודם כל צריך להקדים, להבין מה זה ברוחניות קריאת ים סוף. כשנבין מה זה קריאת ים סוף ברוחניות, נוכל אחר כך להתקדם, להבין מה זה לעתיד לבוא העניין של קריאת הנהר. אז בקטע שנלמד היום, נלמד על קריאת ים סוף ברוחניות. מה המשמעות שלו? מה זה ים? מה פרוש הים נפתח. זה אומר ככה, הנה ים, אנחנו נקריא כרגע על ים סוף. אז ים סוף מה זה? הוא בחינת מלכות לאצילות. בכל אחד מהעולמות יש 10 ספירות. הספירה האחרונה, סוף זה גם מלשון סוף, הספירה האחרונה בכל עולם זה ספירת המלכות. ספירת המלכות שהיא סוף, היא הספירה האחרונה, היא קוראים לה ים. למה קוראים לה ים? כי יש לספירת המלכות את אותו התפקיד שיש לים. מה ים עושה? ידוע הרי, חז"ל אומרים שכל הברואים שיש ביבשה יש גם בים. אבל כאשר אתה מסתכל על הים, אתה לא רואה את הנבראים שבים. הים מכסה על כל מה שיש בפנים. אז הים הוא עוצמתי וגדול, אבל מה הוא? הוא מכסה על מה שיש בפנים. הספירת המלכות היא מכסה על כל האורות הגבוהים שמאירים מלמעלה. למה זה דומה? לדיבור. כמו שיסביר כרגע, למה דיבור דומה למלכות? כי כשבן אדם מדבר, אז למרות שמצד אחד אנחנו יודעים שהדיבור מגלה. כי כשאתה מדבר, אתה מגלה בעצם מה שיש לך בלב, או מה שיש לך בראש. אבל הדיבור הוא גם מאוד מאוד מכסה. למה? כי אם נניח, לדוגמה, ידבר פה בן אדם עכשיו דברי חוכמה מאוד מאוד גדולים, אבל ידבר בשפה שאתה לא יודע, לא מכיר את השפה. אז הוא דיבר באנגלית, ואתה לא מביא מילה אחת באנגלית. אז הדיבור על זה, מה עושה בשבילך? מגלה לך משהו? כלום. אם יש לך ידע מוקדם, אתה מכיר את השפה, אז הדיבור יכול לגלות לך. או ניקח ילד קטן שמכיר את השפה, עכשיו הוא למד א' ב', הוא חיבר האותיות למילים, הוא יודע לקרוא את כל המילים שכתוב כאן, אבל הוא לא מבין מילה אחת מה המשמעות. אז הוא קרא את האותיות, אבל האותיות האלה לא גילו לו כלום. להפך, האותיות האלה מכסים על כל מה שמונח בתוכם. אז אותו דבר, ספירת המלכות, היא מצד אחד היא מגלה את הכוחות האלוקיים מלמעלה למטה, אבל ביחד עם זה היא גם נקראת מכסה. בואו נראה את הלשון מפני. הנה ים סוף הוא בחינת מלכות דאצילות, שהיא בחינת דיבור העליון. הדיבור האלוקי נקרא ים סוף. למה קוראו לו ים סוף? שהדיבור הוא סוף עד כל דרגים. הדיבור זה הסוף של כל הדרגות. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא נבראים, אז הוא ברא אותם עכשיו. לכל נברא יש משמעות, יש תוכן, יש שליחות, יש תכונות. איך אבל הנברא קיבל את הצורה שלו, את הדמות שלו? על ידי הדיבור. הדיבור האלוקי זה הירידה הסופית של הכוח לפני שהוא יוצא לפועל. שבדבר השם, שמיים נעשו. וכל העשרה מאמרות, כל העשרה מאמרות שדרכם נבראו כל העולמות, הן המשכות מעשר ספירות האצילות. הרי המאמרות זה המשכות מהספירות, זה כמו להבדיל את הבן אדם. כשבן אדם מדבר, הדיבור זה המשכה מהרגש שלו, או המשכה מהשכל שלו, אותו דבר כבר יכול לצל הקדוש ברוך הוא. הדיבור זה המשכה או של ספירות, של, או של מידות, או של מוחין, ומתלבשים באותיות הדיבור. הכוחות האלוקיים, כדי לברוא את הנבראים, הכוחות האלוקיים מתלבשים, מתלבשים, זאת אומרת מתכסים, בתוך האותיות הללו שדרכם נבראו כל הדברים. למשל, יהי אור, קח את הדיבור הראשון מעשרה מאמרות, שהקדוש ברוך הוא אמר יהי אור. אז הדיבור הזה, יהי אור, זה היה דיבור של יהי אור. מה זרם בתוך הדיבור הזה? מה מתגלה? איזה ספירה? הוא המשכה מבחינת חוכמה. ידוע שאור זה נקרא חוכמה, אז יהי אור זה גילוי של חוכמה. אותו דבר, כל דיבור ודיבור מעשרה מאמרות, מגלה את אחד מהעשר הספירות שעובר דרכו. אבל אנחנו צריכים לדעת שהדיבור הוא מעלים, הוא מכסה, הלא רואה המשכה. למרות שהדיבור נראה לנו שהוא מגלה משהו, האמת היא שהדיבור מסתיר, הדיבור מכסה, כי אתה לא מרגיש את הרגש של השני. גם כשאני מדבר אליך, אתה לא מרגיש את הרגש שלו, אתה שומע את המילים. עכשיו, אם יש לך, אם אתה אדם רגשי, אתה אדם שיכול להבין מה מסתתר מאחורי המילים, אז המילים האלה יעבירו לך משהו. אבל אם אתה לא מבין בכלל על מה הוא מדבר, או שאתה לא מבין את השפה, או שאתה לא מבין את העניין, אז הוא יגיד מילים, וזה שום דבר לא יעביר. המילים עצמם הם לא מגלים, המילים עצמם בעצם מסתירים, מכסים. כמו על דרך משל באדם, הנה אותיות הדיבור הם כלי להשכל והמידות. האותיות של הדיבור זה כלי שדרכו השכל והרגש מתבטא. שהם נמשכים ומתלבשים בו. השכל מתלבש באותיות, המידות מתלבשים באותיות. אך מכל מקום, למרות שהאותיות אמורים בעצם לבטא את הרעיון של השכל או את הרגש המסוים, האותיות הם מעלימים על השכל שבתוכן. האמת היא שהאותיות מסתירים על הרעיון שנמצא בתוך האותיות. ומצפינים אותו בתוכן. התוכן צפון בתוך האותיות. הנה יש לפנינו כרגע כל כך הרבה אותיות. אדם יקרא את האותיות, יכול לקרוא ולא להבין מה כתוב כאן. כדי להבין מה כתוב, אז הוא צריך שיהיה לו איזה ידע במושגים לפני כן, ואז האותיות יגלו לו משהו, אבל בלי זה האותיות מה הם? הם מסתירים. שהרי הקטן, אף שמבין כל האותיות והתיבות, ילד קטן שלמד מילים וצירף אותם, הוא יכול להבין את כל המילים, את כל האותיות שהוא הצליח להגיד, ואומרן היטב, הוא יכול ממש לדקלם טוב את כל המילים, עם כל זה למרות זאת, אינו מבין כלל, ההשכלה שבתוך האותיות. זה לא אומר שאם הוא יודע לחזור על המילים, הוא גם מבין את התוכן שהמילים האלה אמורים להביע. כי התוכן בתוך המילים מוסתרות, הן מוצפנות. רק מי כן יכול להבין? מישהו עצמו חכם מקודם. אדם שיש לו ידע מוקדם, יש לו חוכמה, יש לו כישרונות, עכשיו תביא לו את הטקסט, תביא לו את המילים, אז הוא יבין מה המילים האלה אמורים להביע. אזי מבין מתוך האותיות. אבל מהות האותיות עצמן, אבל האותיות לבד, אם הבן אדם הוא לא חכם, אין לו ידע מוקדם, הוא קיבל רק את האותיות לבד, מבחינת העלם לגבי מהות השכל והמידות. האותיות לבד לא מגלים, האותיות לבד מסתירים. למי האותיות מגלים? למי שיש לו את הכלים ואת הכישורים להבין את העניין. ולכן אותו דבר בנמשל, למעלה, אותו דבר באלוקות, שהתהוות החוכמה דבריאה יצירה עשייה, כאשר הקדוש ברוך הוא מהווה את הספירה הראשונה של עולמות הנמוכים, יש עולם האצילות שהוא עולם הכי גבוה. כאשר עכשיו צריך להתאבות עולם הבריאה, שהוא עולם נמוך יותר, הספירת החוכמה של עולם הבריאה, עכשיו צריך להיברות ספירת החוכמה של עולם הבריאה, הוא רק מן הדיבור העליון. אז מאיפה נהיה החוכמה? הקדוש ברוך הוא אמר יהי, אז נהיה החוכמה. אבל האור האלוקי שהצטמצם וירד לעולם הבריאה, מה הוא ירד? אור קטן, אור מצומצם, שמה הוא עושה? הוא מסתיר על האור הגדול שנמצא למעלה. ולא כמו במשל, במשל, אם אתה חכם לפני כן וקיבלת אותיות, אתה יכול להבין. אבל בנמשל, הקדוש ברוך הוא עכשיו בורא את החכם. הוא עכשיו עושה את החכם. והחכם הזה נברא מהאותיות, אז לא שייך לומר שבגלל שהוא חכם הוא יבין, הוא ירגיש את האור שנמצא פה. להפך, האור מוסתר. ולא כמו במשל שלומד, הוא חכם מקודם, אבל כאן החוכמה מתהווה כרגע מהאותיות. הרי אם כן הדיבור והאותיות דמלכו דאצילות, הם מעלימים ומצפינים על החוכמה בינה דת, והמידות דאצילות המתלבשים בדיבור, שלא יתגלה כלל בבריאה. בעצם מה שהוא אומר, שסדר ההשתלשלות של העולמות הוא כזה, שנבראים של עולם הבריאה, לגביהם, כל האור שיש למעלה, מוסתר, מחוסה. הקדוש ברוך הוא ברא אותם על ידי האותיות, אבל האותיות, מה תפקידם אמרנו, מה העניין של האותיות? מסתירים. האותיות מסתירים. אז אם אתה חכם לפני כן, אז האותיות יגלו לך, אבל פה לא שייך להגיד חכם לפני כן, כי כל החוכמה שלך נבראה כרגע. ואתה נבראת על ידי אותם אותיות, אתה לא מבין כלום ורואה כלום. זאת אומרת, הנבראים של עולם הבריאה, לעומת העולם שמעל זה, עולם האצילות, מה הם? יש. אין להם שום השגה בגדולה ובקדושה שיש למעלה. כי הם, מה כן מתגלה אליהם? איזו הערה מועטת מאוד. הם מקבלים רק משהו מאוד מאוד מצומצם. כמו בחינת האור הנמשך על ידי השערות. כמו שאתה רואה בשערות יש אנרגיה, כמה אנרגיה יש בשערות, משהו מעט מעט מצומצם. זה מה שעולם הבריאה מקבל מעולם האצילות. והלכת כמה וכמה, אם נלך לעולם נמוך יותר, ועוד יותר נמוך, ועד העולם שלנו, מה אנחנו מקבלים מעולמות שלמעלה? שום דבר, הכל מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד מצומצם. וזהו עניין ים, זה נקרא ים. הדיבור הוא ים. למה הוא ים? כי הוא מכסה ומסתיר כל הזמן. אז יש עוד כיסוי ועוד כיסוי, זה ים. העולם נברא בצורה כזו שלא תכיר את האמת. לא תראה את האור האלוקי, הכל יהיה מתעלם ומסתתר בדיבור, שנקרא אלמא דאיטקסיא. זה סיבה אחת, למה הדיבור נקרא כיסוי. סיבה נוספת, אינמי, אם תרצה להגיד לך סיבה נוספת למה הדיבור נקרא כיסוי, מה שהדיבור נקרא אליהם, מה הסיבה שהדיבור קוראים לו אליהם, היינו לפי שמה שנמשך מהשכל ומתלבש בהדיבור, זהו רק חיצוניות השכל. יש עוד סיבה. אם אתה מבין טוב טוב רעיון מאוד עמוק, יגידו לך, אתה יכול להוריד את זה למילים? אתה יכול להסביר את זה? גם אם תמצא מילים להסביר את זה. אחרי הכל אתה אומר, לא הצלחתי באמת להעביר את מה שבאמת אני מבין בפנימיות שלי. אני הצלחתי להוריד את זה באותיות שהוא, ברור ששמע, אומר, הבנתי, ההבנה של השומע היא כמו ההבנה של המדבר, ודאי שלא. כי המדבר לא תמיד מצליח להעביר לשומע את כל עומק העניין, כי האותיות הן כלי מאוד טכני, או שלמשל אתה מרגיש משהו. כשאני אומר לך, נו, מה הרגשת? אז תספר, הרגשתי ככה וככה וככה. נו, אז הוא ששומע מה הרגשת, הוא כבר מרגיש מה הרגשת. הוא שמע במילים, הוא יכול לדמיין, אולי, לתאר לעצמו כמשל, אבל באמת לא הצלחת להעביר לו את כל ההרגשה באותיות ובמילים.
אם הוא עבר
את הדבר, זה כמו שאמרנו קודם, אם הוא חכם, אז הוא יכול, אבל האותיות עצמם, מה הם יכולים להכין? רק את החיצוניות של העניין. זה עוד סיבה למה הדיבור נקרא מעלים. לפי שמה שנמשך מהשכל ומתלבש בדיבור, זה רק חיצוניות השכל. אבל פנימיות השכל, אי אפשר להתגלות כלל באותיות ודיבור. זה יוצא בנמשל שכאשר הקדוש ברוך הוא בורא את העולם על ידי אותיות, על ידי דיבור, איזה חיות יורדת לבריאה כתוצאה מהמסך הזה שנקרא דיבור? הוא מסתיר, הוא מצמצם, הוא נותן מעט, כמו שערות. אז העולם נברא באופן שככל שהעולם נמוך יותר, הוא לא ירגיש כלום, הוא לא יראה כלום, יהיה חושך מוחלט. מה קרה בקריאת ים סוף? אם הדיבור הזה נקרא ים, הדיבור זה מלכות, מה זה נקרא קריאת ים סוף? מה פירוש נפתח הים? פתח הים פירושו שהנברא שהוא היה יעד עכשיו תחתון, פתאום מגלים לו את הפנימיות שבתוך העניין. הוא פתאום כאילו מתחיל לחוות בעצמו את החוויה שלא צריך להעביר לו את זה על דעותיות, הוא בעצמו נכנס לעניין. זה נקרא קריאת ים סוף. ועניין קריאת ים סוף היינו, שמה התקסיה נעשה התגליה. מהכיסוי בעצם הופך להיות גילוי. דהיינו, שלא יסתיר הדיבור עליון על האורות העליונים המלובשים בו. שהדיבור לא יסתיר על התוכן שנמצא בתוכו. שמה התוכן שנמצא בתוכו? השכל, העמידות, על דרך משל. שמסר ספירות האצילות, הרי עשר ספירות של אצילות מוסתרות בדיבור של יורד לבריאה. אז מה עולם הבריאה מקבל? רק את החיצוניות, רק את הכיסוי. מה זה קריאת ים סוף? שהנבראים של העולם הנמוך יותר יגלו ויקבלו את האור בלי הכיסוי. כי אם שיתגלה ממש לנשמות בבריאה, כמו שהוא הגילוי באצילות. זה נקרא קריאת ים סוף. שהנברא התחתון פשוט יקבל את הכל בצורה פתוחה ומלאה. ולהיות שעניין קריאת ים סוף. אז במילא, אם אנחנו מבינים שמה זה קריאת ים סוף, הוא התחברות הבריאה עם האצילות ממש, בלי פרסה ומסך המפסיק. בדרך כלל בין עולם האצילות לעולם הבריאה יש דיבור. מה זה הדיבור? זה מורידים מסך. יש פרסה, יש הפסקה שהתחתון לא ירגיש את החוויה של העליון. אבל מה זה קריאת ים סוף? שהתחתון והעליון יהיו מחוברים. לא יהיה יותר מסך ופרסה. לכן נקרא הים ליוד בית קרעים. למה זה נקרא ליוד בית? כי אלו הנמצאים בעולם הבריאה הם יוד בית. השבטים קשורים לעולם הבריאה. הם נמצאים בעולם הבריאה והם 12 שבטים. עכשיו צריך שכל אחד מהשבטים יגלה ויקבל את האור של העולם העליון. אז זה נקרא ליוד בית גזרים, כדי שכל אחד ואחד יהיה לו את הגילוי של למעלה. כי הנה השבטים הם בבריאה. כתוב שהאבות הקדושים הם קשורים לעולם האצילות, והשבטים שמדרגה יותר נמוכה הם קשורים לעולם הבריאה. ושם הם יוד בית בחינות בכלל. בעולם הבריאה השבטים זה 12 שבטים. וכן המלאכים בבריאה, גם המלאכים שנמצאים בבריאה, הם גם קשורים ל-12. כתוב בפסוק, הם יוד בית בקר והים עליהם מלמעלה. ככה היה בבית המקדש, בים של שלמה, הכיור הענק שממנו הכהנים היו רוחצים את ידיהם, אז היה בנוי לפי התאמה, איך שזה בעולמות עליונים, אז היה ים גדול, ו-12 בקר, לא בקרים חיים, אלא היה עשוי ממתכת, נחושת, 12 בקר, אז למה הוא עשה את זה בצורה כזו? שזה היה בעצם העתקה, איך שזה בעולמות עליונים, אז רואים שיש י' ב' בקר, אם היותם דרך כלל 4 מחנות שכינה, למרות שמלאכים מתחלקים ל-4, יש מחנה מיכאל, גבריאל, רפאל ואוריאל, וכמו שכתוב, משם ייפרד והיה ל-4 ראשים, אבל מקום מקום כל אחד מתחלק ל-3, אז אם ה-4 כל אחד מתחלק ל-3, יש לו ביחד 12. כמו י' ב' שבטים גם במדבר, איך הם היו הולכים? שהיו ד' דגלים, היו מתחלקים ל-4 קבוצות, וכל דגל יש בו ג' שבטים, אז זה ביחד 12 שבטים. וכמו ביד יש ג' פרקין, כן, ברגל, ביד יש 3 חלקים, ברגל יש 3 חלקים, ככה כל קבוצה במדבר היו בתוכם 3, אם היו 4 קבוצות, זה ביחד 12. והנה, גם זה החידוש, שגם שהשבטים עצמם הם בבריאה, השבטים הם קשורים לעולם נמוך, יותר עולם הבריאה, אבל בכל מקום שורשן ומקורן מאיפה זה, מיודבט גבולי אלכסון, וזה איראה מפינדי הצילות, השבטים שורשן מעמידות של הצילות, שיש שם יודבט גבולי אלכסון, שזה מושג לפני עצמו, ולכן קריאת ים סוף, אז מה קרה בקריאת ים סוף? נפתח הקשר בין עולם הצילות ועולם הבריאה, בין ה... הנבראים שהם למטה, שיכירו את מה שיש למעלה, לכן זה נקרא ליוד בית. לכן קריאת ים סוף שהוא חיבור ועליית הבריאה באצילות, הרי זה התחברות ועליית היוד בית שבטים לבריאה, לאן הם עלו? למקורם ושורשם, שזה ביוד בית גבולי אלכסון, וזה ים פינדי אצילות. לכן נקרא ים ליוד בית גזרים, שכל שבט ושבט במסילתו יכוון, כל חד לפום שיעור הדילי. זה הסיבה שים סוף נקרא ליוד בית. מה זה יוד בית? גבולה לחסום, רק המושג הזה, כמו בגשמיות, יש לכל שטח 12 גבולים. ככה למשל את הריבוע, יש את הגבול הזה, פה יש 4 גבולים, למטה יש לנו עוד 4 זה 8, יש לנו את 4 פינות, אז זה 12. כל שטח וכל גבול הוא בעצם חיבור של שני קצוות. נניח, אם זה מעלה וזה ימין, אז המעלה והימין יש לו חיבור אחד, והמטה והימין יש לו חיבור אחד, אחר כך לימין יש את החיבור עם הקדימה וכן הלאה, אז זה י' ב' גבולים, י' ב' קצוות, לכן כתוב שהשבטים הם כנגד השש מידות, ששש מידות הם בעצם, יש להם את י' ב' גבולים, לכן זה התחלק בפועל שיש י' ב' שבטים, וכל שבט יש לו את המיזוג עם השבט המקביל לו והדומה לו, זה השורש של ה... שבטים בעולם האצילות.